הרב בני לאו.
עצרנו בפרק הקודם בעלייתו של אליקים הוא יהויקים לשלטון על יהודה תחת דגלו של מלך מצרים פרעה נכו. מעכשיו אנחנו בשנת 609 לפני הספירה, אין יותר ירושלים עצמאית, יש לנו ירושלים תחת מצרים, ובשנים הראשונות ליהויקים אנחנו יודעים שהוא עושה המון המון רע בתוך ירושלים. כל הנבואות החברתיות הקשות של ירמיהו כנגד שלטון רע, כנגד שלטון עריץ, כל הנבואות האלה הם בימי השנים הראשונות של יהויקים. אתם זוכרים למשל את המילים, הוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט, בפרק כ"ב בירמיהו. זאת נבואה כנגד יהויקים. יהויקים סנו נפשו של ירמיהו. יהויקים בשנים הראשונות, הדבר היחידי שאנחנו יודעים עליו, ויעש רע בעיני השם ככל אשר עשו אבותיו. לא מעניין אותו שום דבר חוץ מלהחזיק את הכיסא, לשלם ים של מיסים לפרעה נכו במצרים, ולנסות איכשהו להחזיק את הכיסא בכוח. אבל הפרק שלנו, פרק כ"ד, מתחיל אחרת. פרק כ"ד מתחיל, בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי ליהויקים עבד 3 שנים, וישוב וימרוד בו. כלומר, פה אנחנו מבינים שכבר יש איזושהי מהפכה פוליטית. בימיו עלה נבוכדנצר, יהויקים הופך להיות עבד שלו, כלומר, משלם את המיסים לבבל, אבל אחר כך הוא שב ומורד בו, כנראה חוזר להיות נאמן של מצרים. ואז הוא מעירים לנו עוד הערה, כמה דם הוא שפך בירושלים, שוכב עם אבותיו, יהויכין בנו תחתיו, עוד מעט נראה את זה. הסיפור, כדי להבין את הדרמה הגדולה שמתחוללת פה, צריך להבין שבמקביל לזה שפרעה נכו משתלט על ארץ ישראל או על יהודה וחוזר למצרים, במקביל בצפון בבל סיימה את העבודה. בבל היא האימפריה, והשר צבא שהופך להיות האימפרטור הגדול זה נבוכדנצר. עכשיו אנחנו עוברים לקדנציה של נבוכדנצר. השנה היא שנת 605 לפני הספירה, זאת אומרת 4 שנים לאחר עלייתו של יהויקים לשלטונו תחת כנפי פרעה נכו. עולה נבוכדנצר לשלטון במקום אבא שלו נבו פלעשר. הצעד הראשון עושה נבוכדנצר, הוא כובש את המעוז המצרי שנמצא בקרקמש בפרת, ובעצם מכריז מלחמה עולמית. נבוכדנצר מודיע לעולם כבר בשנה הראשונה שלו, אני הולך למצרים, ישר, לא בלי שום תחנות ביניים. מה שהוא עושה, הוא יוצא בדרך החופים, הוא יוצא מהחוף הלבנוני באוניות, ולוחד את אשקלון. הכיבוש של אשקלון מבחינתו זה אסטרטגי ביותר, כי משם הוא מתכוון כמובן להגיע למצרים. אנחנו יודעים דרך הכתובות שיש לנו גם בבבל וגם במצרים, אנחנו יודעים לתארך את הלכידה הזאת של אשקלון בשנת 604 לפני הספירה. אפילו אנחנו יודעים להגיד את זה שזה היה בחודש כסלב. החזרה הזאת של, ההגעה הזאת של נבוכדנצר בשנת 604 נמשכת במשך 3 שנים. 3 שנים הוא נמצא כאן, נמצא, הכוונה היא באזור, בעצם מצליח לדחוק את מצרים לגבולות מצומצמים יותר, ואז באיזשהו שלב הוא עולה צפונה למלחמות אחרות שמחכות לו, ואז מצרים חוזרת להשתלט על הזירה. זה בתמצית הסיפור שיש לפנינו בפסוק אחד. תחזרו לפסוק א' של פרק כ"ד, בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ויהי לו יהויקים עבד 3 שנים, וישוב וימרוד בו. כשאנחנו נגיע לספר ירמיהו, אנחנו נראה איך השנים האלה, 604, איך זה מתקבל, השנים האלה בירושלים. זה סיפור ממש של רעידת לבבות, רעידת אדמה, עושים צומות בירושלים, מתחננים, וירמיהו מנסה לעורר את לבבו של המלך. יש לזה פרק שלם, פרק למד וב בירמיהו, שכל כך, כל כך משתדל לעורר, כל כך משתדל שיהויקים יתעורר לשיבה אל השם, אבל אין עם מי לדבר. יהויקים איש גס, יהויקים איש שאין לו בראשו אלא אלא שלטונו בלבד. רק הכיסא מעניין אותו, ורק השיעבוד לעם, שום דבר אחר. אין לו שום דבר אחר שמניע אותו. ואז אנחנו רואים איך שהוא חוזר להיות נאמן למצרים, ומתארים לנו פה בפרק שבסופו של דבר הוא איבד את מלכותו. איבד את מלכותו, אנחנו יודעים, בגלל שבשנת 597, זאת אומרת, עוד כמה שנים, סך הכל 11 שנות שלטון של יהויקים, יגיע עוד פעם נבוכדנצר, מלך בבל לירושלים. וזה נמצא אצלנו במרכז הפרק. בין 18 שנה יהויכין במולכו, שימו לב, יהויכין זה כבר הבן של יהויקים, שלושה חודשים, סליחה, מלך בירושלים, אמו נחושתבת אל נתן מירושלים, בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר, מלך בבל ירושלים, ותבוא העיר במצור. עכשיו, אל תתבלבלו, זה לא המצור הגדול של נבוכדנצר שצר על ירושלים לחורבנה. אנחנו נמצאים עדיין 11 שנה לפני חורבן ירושלים. אנחנו נמצאים בנקודת מעבר, 11 שנה אחרי עליית יהויקים, ו-11 שנה לפני נפילת ירושלים. אם אתם מסתכלים על התמונה בסך הכל, היינו ב-609 עלייתו של יהויקים על ידי פרעה נכו, ועכשיו 597 לפני הספירה, זו התקופה שנבוכדנצר נכנס לירושלים ואומר, חבר'ה, לא מתאים לי ההתנהלות שלכם, אני רוצה מלך אחר. ומה שעושה נבוכדנצר כדרכו, אימפרטור גדול, רציני, עם סדר יום ועם אסטרטגיה, הוא פשוט עושה החלפת שלטון ביהודה. זה הכל. אנחנו קוראים את זה גם בכרוניקות בבליות, איך שנבוכדנצר עושה מסע לא ארוך, מסע של שלושה חודשים, מגיע לירושלים, כשכתוב פה הוא צר על ירושלים, זה לא באמת מצור שהולך לחסל את העיר. זה סוג של מצור שנועד רק לצורכי שלטון. ומה שקורה זה שבירושלים כרגע, אחרי מותו של יהויקים, יושב על כיסא מה שאנשי יהודה יושיבו, את יהויכין, או לפעמים קוראים לו אליכין, אבל יהויכין, לפעמים קוראים לו יחוניה. המלך הזה, שהוא הבן של יהויקים, מושיבים אותו יחד עם האמא שלו, צריך לומר, הוא הבן של נחושתה. נחושתה היא הבת של אל נתן. אם אני יכול לעורר אתכם לזיכרון, אל נתן היה איש אמונו של יהויקים, הוא זה שישלח בספר ירמיהו לחפש את הבוגדים ביהויקים. הסיפור הזה זה סיפור של אנשי נאמנות. אז עכשיו יש לנו יהויכין, ויהויכין הזה פתאום, הוא יושב כלום, כמובן, כלום על כיסא, שלושה חודשים, והמלך הבבלי, נבוכדנצר, מגיע לירושלים, מספר לנו הפרק, ויצא יהויכין על מלך בבל, הוא ואימו, ועבדיו, ושריו, ושריסיו, ויקח אותו מלך בבל בשנת שמונה למולכו. שנת שמונה למולכו, הכוונה היא של נבוכדנצר כמובן, כי ליהויכין אין 8 שנים למולכו. ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה בהיכל, והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה, וכל החרש והמסגר, לא נשאר זולת דלת עם הארץ. ויגל את יהויכין בבלה, ואת אם המלך, ואת נשי המלך, ואת שריסיו, ואת אילי הארץ, הוליך גולה מירושלים בבלה. הנה הגולה הראשונה, אבל רבותיי, זאת לא הגולה שאנחנו מכירים מהתיאורים של חורבן ירושלים. אנחנו לא נמצאים בגולה שהולכים שבועים וערומים ומדוכאים, שהולכים לגולת בבל בעקבות החורבן. לא, אנחנו נמצאים פה בגולה שנקראת גלות יחוניה, שהיא בעצם 11 שנה לפני החורבן, ואם יורשה לי, אני אקרא לגלות הזאת גלות VIP. הגלות של החרש והמסגר, של אילי הארץ, אנשים חזקים, אם נקרא לזה בשפה של היום, מעמד הביניים שמניע את החיים של המדינה. המעמד הזה הוא בעצם הופך להיות בבלי. הוא הופך להיות בבלי, הוא יורד לבבל לא בתנאי עבדות. הוא יורד לבבל כדי להקים למורת רוחנו אולי את מדינת יהודה אשר בבבל. מהרגע הזה, מפרק כ"ד, הפרק שלנו, אנחנו עד עצם היום הזה, אנחנו יודעים שיש ירושלים בירושלים, ויש ירושלים בכל מיני נהרות בעולם. פתאום כאן, על נערות בבל, יושב יחוניה עם כל הגולים, ועם אמא שלו, עם המשפחה שלו, ומקים את ממלכת יהודה הגולה. ממלכת יהודה הגולה תבנה את הקהילה הבבלית הגדולה, ומהרגע הזה יש יהודי בבל. יש יהודי בבל, ובמשך מאות שנים, שלא לומר אלפי שנים, היהודים האלה ישבו על נערות בבל, ואל תגידו שם ישבנו גם בכינו, לא, שם ישבנו וגם שכחנו את ציון. יהודי בבל שכאן יורדים לגולה, הופכים להיות סוג של מדינה בתוך מדינה. הם לא רוצים בכלל עצמאות, הם לא רוצים שלטון, הם רוצים אוטונומיה, הם רוצים אוטונומיה דתית, הם רוצים אוטונומיה תרבותית, הם רוצים אוטונומיה קהילתית, והם מקבלים ממלך בבל את כל מה שהם מבקשים, והם חלק מבבל. ככה נראית גלות יחוניה. ועכשיו רק תנסו לדמיין את הדבר הזה. מלך בבל, שבא לפה לסדר את השלטון, לוקח איתו, ממש בלימוזינות, לוקח איתו את כל גיבורי החיל מיהודה, הוא שולח אותם לשם, תחת שלטונו של יחוניה, מלך יהודה, בן של יהויקים, אבל זה כמובן מישהו שיהיה נאמן לו, ובירושלים הוא לוקח איש, לוקח את האיש הצעיר בשם מתניה, שהוא בעצם הדוד של יהויכין, הוא לוקח את מתניה, קורא לו בשם צדקיהו, ואתם יודעים שלקרוא בשם זה אומר, אני שולט עליך, אני שולט עליך ולכן אני קורא לך בשם, אני קורא לך צדקיהו, ומהרגע הזה אני מודיע לך דבר אחד, תיזהר. אני מלך בבל נבוכדנצר, אני אדון הארץ. אתה שולט פה על מי? אתה שולט פה על דלת עם הארץ. יש לך מי שנשאר, תתעסק עם מי שנשאר. אני אבל מזהיר אותך, שלא יעלה לך לראש. אתה צריך להיות נאמן לי, ואני כל הזמן אבדוק את הנאמנות שלך. ביום שאני אגלה שאתה מרים ראש כנגדי, אני אחתוך את ראשך, וזה מה שיקרה לצערנו בפרק הבא. בפרק הזה שלנו לא מספרים לנו איך נראה שלטונו של צדקיהו, אבל אנחנו יכולים לדמיין. חברה שאין בה את איתני הארץ, אין בה את מעמד הביניים היציב, אין בה את אלה שמניעים את השווקים, יש פה רק אנשים שהם באמת משתלטים בדלות, בעליבות, עבד כי ימלוך. החברה הירושלמית ב-11 שנות מלכותו של צדקיהו היא חברה כל כך עלובה. ירמיהו בחזונו של גלות יחוניה יגיד, אני רואה בעיניים שלי שני דודי תאנים, שתי חביות, חבית אחת אקספו, תאנים נהדרות לייצוא, ותאנים, וחבית השנייה, חבית של בררה, סוג ג' ד' שאי אפשר להסתכל מרוב עובש. אומר לי החזון, אומר ירמיהו, אני רואה בחזון פרק אף ד' את שני דודי התאנים, אלה ירדו לבבל, האקספורט הטובים, ואלה הבררה נשארו בירושלים, ועם זה צדקיהו יצטרך להתמודד.